שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בהלכות בישול. דיברנו בשיעור הקודם על בישול אחר בישול בלח. זאת אומרת, אנחנו ראינו במשנה בשבת קוף ממהי, שכאשר יש לי דבר יבש, כמו שניצל, כמו אורז, גם אם הוא קר, מותר לי לחמם אותו בשבת. כמובן, איך לחמם? ישר על הפלטה, קומה שנייה, זה אלה שאלות של דרבנן שאנחנו לא נדבר עליהם עכשיו. אבל מצד בישול, מותר לחמם בשבת, כי אין בישול אחר בישול. ראינו שיש מחלוקת בין הראשונים, מה קורה בתבשיל לך, מה קורה במרק, מרק שהתקרר. האם אני אומר שמרק שהתקרר נחשב מבושל? וזו דעת הרמב״ם והרשב"א והרמב"ן והרמ"ח ועוד ראשונים, ואז מותר בשבת לחמם מרק? או שאני אומר שתבשיל לך שהצטנן, פקע מתורת בישול, אין לו שם של בישול, לא מבושל יותר. והדעה הזאת ראינו שהראש מדייק אותה בדעת רש"י, וזו דעת הטור, רבינו יונה. להלכה ראינו שהשולחן ערוך פוסק שיש בדבר איסור דאורייתא, סימן שי"ח ד', מרק שהתקרר, נוזל שהתקרר, כאילו לא מבושל בכלל. ולפי השולחן ערוך, ברגע שירד מיד צולדת, נחשב לא מבושל, ולעניין זה יד צולדת זה לא יהיה 45 מעלות צלזיוס, כי 45 מעלות צלזיוס זה רק לחומרה יד צולדת. אנחנו לא בטוחים שזה יד צולדת, לעניין הזה זה יהיה 70 מעלות צלזיוס, ברגע שירד מ-70 מעלות, אנחנו אומרים שזה לא מבושל. ולכן ספרדים מורידים רק מהאש, צריכים ממש בלחץ לבוא ולהחזיר, שלא ירד מיד צולדת. לעומת זאת ראינו שהרמה הקל, שאפילו אם ירד מיד צולדת, מותר להחזיר כל עוד לא נצטנן לגמרי מבישולו. כל עוד זה חם קצת, יש כאלה שאומרים שצריכה להיות איזה הנאה אולי מהחום הזה, אבל יכול להיות שירד וזה עכשיו 40 מעלות, אולי 30 מעלות, שזה עדיין בסדר. הסברה של הרמה, התקשנו בה, מה ההיגיון? ירד מיד צולדת, למה להגיד שזה עכשיו מבושל? וראינו שיש גישה אחת של האיג ליטל שחושב שהרמה באמת חושב שאם זה כל עוד זה עדיין חם קצת, זה עדיין מבושל, וכשזה נתקרר זה פקע מתורת בישול. אבל ראינו שהדעה היותר הובחת באחרונים, דעתו של החזון איש, וכך עולה מהחיי האדם, שהרמה פסק להקל, כמו הראשונים המקלים. הרמה פסק כדעת הרמב״ם והרשב"א והרמב"ן שאין בישול אחר בישול בלח, אלא למה הוא דורש יהיה חם קצת? בגלל שאם יהיה קר לגמרי תתבלבל, אתה לא תדע שזה בכלל, אתה תחשוב שזה מבושל וזה בכלל לא יתבשל. תיקח מים, במים זה ברור, מים קרים, אתה תחשוב שזה יתבשל ולא תדע שזה בכלל לא יתבשל אף פעם. לכן צריך שיהיה חם קצת בתור סימן שזה פעם מתבשל. לפי השיטה הזאת של החזון איש, ונשמת אדם, חיי אדם, יוצא שגם אם אשכנזים מחמירים לא לשים דבר קר לגמרי, אשכנזי לא ישים מרק על הפלטה, אבל יוצא שספרדי שישים מרק בשבת על הפלטה יעבור על איסור דאורייתא לפי השולחן ערוך, אשכנזי שישים מרק על הפלטה יעבור על איסור דה רבנן, איזה גזירה דה רבנן כזאת. ואז לפי זה, שאלנו, אם זאת נקודת ההנחה, לכאורה, כשאנחנו נבוא לפרטים, בענייני לח, יבש, רוב, מיעוט, ספרדים צריכים מאוד להחמיר. ואשכנזים, לכאורה, יכולים להקל. והבעיה היא שכולנו יודעים שזה בדיוק הפוך. ספרדים, על פי הרב עובדיה, מאוד מקלים בזה, ואשכנזים מחמירים, ואת זה אנחנו הולכים לברר עכשיו. אנחנו מנסים לברר מה הדין באוכל שאומנם הוא יבש, אבל יש בו מעט רוטב. כשאני אומר מעט, זה לא מעט, אלא זה לא רוב. יכול להיות הרבה רוטב, אבל יש יותר יבש. יכול להיות שיש הרבה רוטב, אבל יש דגים, שיש יותר דגים ויש רוטב. יש הרבה רוטב, אבל זה מיעוט יחסית לתבשיל. הבית יוסף, בסימן רי שנון ג' מקור א', מצטט את רבינו ירוחם. וכן כתב רבינו ירוחם בחלק ג' בשם הרב רבינו יונה, דקול שרובו רוטב ומצטמק ויפה לו והוא צונן, כשהחזירו על גבי קירה הוא מצטמק, אבי מבשל גמור. רבינו יונה אומר, כל שרובו רוטב, זאת אומרת, אם הרוב רוטב זה בעיה. אבל אם הרוב יבש, למרות שיש שם רוטב, לפי רבינו יונה זה בסדר. וזאת כולה מאוד גדולה. אתה רוצה בשבת לחמם דגים, לחמם תבשיל קישואים, לחמם כל מיני דברים שיש יבש ויש רוטב. לפי רבינו יונה, שמצוטט כאן בבית יוסף בסימן רי שנות ג', יוצא שזה בסדר. אבל הבית יוסף בסימן שני י' ח' מצטט עוד פעם את רבינו יונה. ואומר הבית יוסף, את רבינו ירוחם, סליחה. כתב רבינו ירוחם, וכן כתב עוד בשם הרב רבינו יונה, המקור בשם רבינו יונה, אבל הוא מצטט את רבינו ירוחם. ואפילו הגיע אם שהה בעודה בידו עד שנצטנן התבשיל, אסור להחזירה אם יש בה רוטב. דקול שיש בו דבר רוטב, הוא מצטמק ויפה לו והוא צונן, כשהחזירו על גבי יקרא הוא מצטמק, אבי ממשל גמור. לפי הגרסה כאן ברבינו ירוחם, אם יש רוטב, אפילו קצת רוטב, זה בעיה. לפי הגרסה שהבית יוסף מביא סימן רי שנון ג', כל עוד הרוב יבש, זה בסדר. לפי הגרסה פה, כל שיש בו רוטב, אפילו קצת רוטב, יש בעיה, יש בעיה של בישול. מה עושים? יש לנו סתירה. הבית יוסף מצטט את רבינו ירוחם פעם אחת להקל, פעם אחת להחמיר. אז תגידו טוב, מה עושים? בואו נראה מה כתוב ברבינו ירוחם. ברבינו ירוחם כתוב, מקור ג', חלק ג' נתיב י' ב', וכתב הרב רבינו יונה, הכל שמרנו מחזירין, עם שעה ועודה בידו, עד שנצטנן התבשיל, אסור להחזירה אם יש בה רוטב. דכל דבר שיש בו רוטב, הוא מצטמק ויפה לו והוא צונן, כשהחזירו על גבי קירה הוא מצטמק, אבי ממשל גמור. רבינו ירוחם מצוטט, רבינו ירוחם עצמו, מביא את הנוסחה המחמירה. כלומר, אם יש קצת רוטב, זה כבר אוסר. ולמרות שרבינו ירוחם מביא את הגרסה המחמירה, זה עדיין לא ראיה. אתם יודעים למה? יש פה מישהו שפעם ראה את ספר רבינו ירוחם? יש פה מישהו שפעם ראה בפנים רבינו ירוחם? למה לא ראיתם אותו? יש פה מישהו שפעם ראה את הרשב"א? את הריטב"א? את הרמב"ן? ראיתם, נכון? תוספות ריט, ראיתם. מה קרה? למה רבינו ירוחם אתם לא רואים? יש איזה סיבה. רבינו ירוחם ספר מאוד חשוב ומצוטט הרבה, היינו צריכים לראות אותו הרבה, אבל אין לנו כמעט הדפסות טובות לרבינו ירוחם. אולי יש בשנים האחרונות משהו, אבל בעיקרון אין לנו. הדפסות ישנות מאוד, בקושי אפשר לקרוא. למה לא עשו גרסאות והדפסות ומהדורות יפות כאלה לרבינו ירוחם, כמו שעשו לרשב"א ולריטב"א? אתם יודעים מה הסיבה? הסיבה כתובה בספר שם הגדולים של החידה. הוא כותב, רבינו ירוחם זה ספר קדוש. עד כדי כך קדוש, שמי שמתעסק ברבינו ירוחם ומתבלבל קצת, יכול לשלם מחיר יקר. ושם הגדולים מביא רשימה. הוא אומר, זה ידפיס את רבינו ירוחם והילדים שלו מתו. זה ידפיס וקרה לו ככה, זה קרה לו. וואו, מישהו רואה את זה אומר, תודה רבה. אנחנו נמצא ספר אחר. עד כדי כך שבפרויקט השוט לא רצו להכניס את רבנו ירוחם וקיבלו היתר מיוחד מהרב מרדכי אליהו, שאם מדפיסים כמו שזה, בלי לשנות, שזה בסדר. אז אין לנו גרסאות מדויקות גם לנו. אז קשה לדעת, מה באמת הגרסה? זה נכון שאם זה חוזר גם רבנו ירוחם, גם בית יוסף, זה כאילו, אולי זה נראה יותר לחומרה, גרסה מחמירה, כי חוזרת פעמיים. אבל זה לא ממש ראיה. מה עושים? המנחת כהן, מקור ד' רק היכרות עם המנחת כהן. המנחת כהן, ספר שכתב הרב אברהם הכהן פימנטיל. מנחת כהן נכתב לפני 400 ומשהו שנה. ספר מקסים, נפלא. כשאני למדתי לפני 35 שנה, פעם ראשונה מנו היה בכתב שבור, ואי אפשר היה לקרוא בקושי. התחלתי לקרוא סתם, ופתאום אני רואה ספר כל כך בהיר, מסודר, ממש נפלא. מי שעשה לי סדר ראשון בהלכות שבת, בענייני בישול, זה המנחת כהן. ספר נפלא, יש לו גם על הלכות הערובות, כותב בצורה בהירה, ממש כאילו שהוא חי בימינו מנחת המתודה, וכותב ברור ובהיר, ומנחת כהן, ספר חשוב, הפרי מגדים מביא אותו, פוסקים אחרים, והמנחת כהן אומר, ונראה לי שאפילו יש מעט שומן או מרק, בדבר שנתבשל כל צורכו, אם כל זה מותר להניחו נגד המדורה, או לשרותו בחמין, שהרי אין לך בשר, שאין מועל ושומן יוצא ממנו, ואם כל זה נידון לדבר יבש, אז הוא אומר, אם יש קצת רוטב, זה בסדר. אבל אז הוא מוסיף, ונראה שכל שהרוב הוא דבר יבש, כלומר, יש הרבה רוטב, אבל הרוב יבש, אף על פי שיש בו קצת רוטב, לא שייך בו בישול, וכן מסתבר דכל שרובו יבש, נידון ליבש, וכל שרובו רוטב, נידון לדבר לך. המנחת כהן מקל בדבר הזה ללכת לפי הרוב. גם הפרי מגדים מביא את המנחת כהן ומקל, הפרי מגדים הוא אשכנזי כידוע, מקל ללכת על פי הרוב. מה הסברה ללכת על פי הרוב? אם אנחנו מבינים שהנוזל שהצטנן, יש בו בעיה של בישול, למה שאנחנו נקל שאם יש רוב, זה בסדר? מה ההיגיון בזה? מה אתה אומר? אז אפשרות אחת להגיד שזה מצטמק ורע לו, כי אתה לא רוצה שהרוטב ייגמר. אם יתבשל יותר מדי, הרוטב ייגמר והתבשיל יתקלקל. זה לפי הסברה העניין הזה. והפרי מגדים באמת הולך בכיוון הזה. הפרי מגדים אומר, זה עכשיו מצטמק ורע לו, ולכן הוא מתיר, למרות שהלכה אנחנו לא מתירים ונוזל גם מצטמק ורע לו. אבל זה כיוון הפרי מגדים. אבל כנראה שאולי הכיוון הפשוט להסביר כאן הוא, שאנחנו רואים את התבשיל הזה כתבשיל אחד. זה יתבשל ביחד, יש כאן תבשיל אחד. ולפי הסברות שאמרנו, אנחנו אמרנו למשל שדבר יבש, גם אם הוא קר, אוכלים אותו. נוזל, כשזה קר, לא אוכלים אותו, לכן הוא נחשב לא מבושל. כשיש לך דבר מעורבב, למשל דגים שהם יבשים, הפלטה תתקלקל, אתה יכול להגיש את הדגים האלה עם הרוטב, אנשים יאכלו את הדגים עם הרוטב, זה הפך להיות תבשיל אחד, כבר יאכלו את כל התבשיל הזה. או אמרנו ניכר. אמרנו שדבר יבש, גם אחרי הבישול אפשר להרגיש בו שהוא מבושל. וכנראה שאם זה תבשיל אחד, אז אתה מרגיש בתבשיל הזה מבושל. אולי אתה מרגיש את זה יותר בגלל היבש, אבל אם זה נדון כתבשיל אחד, אתה מרגיש שזה מבושל וזה צריך להיות בסדר. כשאנחנו מסתכלים בלשון השולחן ערוך, אני מדלג רגע, תסתכלו לבב, דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש ומבושל, שאין בו מרק, מותר להניחו כנגד המדורה, אפילו מקום שהיה צולד בו. מה שולחן ערוך פסק? מה אתם אומרים? לפי הלשון, מה נראה שהוא פסק? כמו הדעה מחמירה, נכון? ככה זה נראה. הרב עובדיה, בשו"ת יחווה דעת, בחלק ב' סימן ממהי, כותב בקצרה, להתיר לבשל דבר, לחמם דבר יבש בשבת, שיש בו רוטב, כל עוד הרוב יבש, כמו הדעה המקלה. לפני 35 שנה בערך, כשלמדתי הלכות שבת, אז היו שמועות שהרב עובדיה חזר בו. זה חידוש גדול, תבין, זה לא בדיוק כמו שראינו לשון השולחן ערוך, והיו שמועות שהרב עובדיה חזר בו. הלכתי לשאול אותו, הוא חשב שהוא לא חזר בו, היו כאלה שחשבו שהוא כן חזר בו, ומאוחר יותר הוא הדפיס עוד חלקים לשו"ת יביע אומר. הוא הדפיס, עד אז היה מודפס רק עד חלק ו', ואז הוא הדפיס חלק ז' עד י', ובחלק ז' וסימן מ' ב', יש לו תשובה ארוכה שהוא כותב להתיר. הוא כותב להתיר, וכותב גם את הדברים האלה שאמרנו עכשיו, וגם יש כאן ספקות וספק ספקה, ואולי זה נחשב יבש, נכון? כי יש שיטות שחושבות שזה נחשב יבש, לפי חלק מהגרסאות הולכים לפי הרוב. ואם תגיד שזה לך, אולי הלכה כדעת הרמב״ם והרש, למרות שהשולחן לא פסק ככה, כן? אבל הרב עובדיה עושה ספק ספיקה, מקל. לא כולם הסכימו הרב עובדיה, הרב בן ציון אבא שאול חלק עליו. אבל זו דעתו של הרב עובדיה, וכמו שאתם יודעים, דעת הרב עובדיה בזמני, היא לא התפשטה עד כדי כך. היו הרבה ספרדים שלא הלכו. איכשהו בשנים האחרונות יש לי תחושה שרוב הספרדים ישרו קו עם הרב עובדיה. אני חושב שבסוף מי שמקל מיישרים איתו קו, אבל לא לגמרי, הרב עובדיה זה גם הרב עובדיה. אבל יש לו את הגדלות שלו, אבל זה לא היה ככה. כשאני הייתי, לפני 30 שנה, אני זוכר הרבה ספרדים היו מקלים, היו מחמירים, לא, זה לא היה עד כדי כך. אבל זו דעת הרב עובדיה. עכשיו בוא נראה מה קורה עם האשכנזים. מי מסביר? כן, תראו, אני אגיד לכם, הבעיה היא, אני מבין את הסברה, כאן הוא אומר שהרב עובדיה בפועל לא היה מקל בזה, אבל זה מאוד מפתיע, כי הרב עובדיה כתב תשובה, אם זה היה רק הציטוט ויחווה דעת, אז היית אומר, זה ציטוט קטן שם בחלק ב', אבל יש לו תשובה ארוכה, ממש, דפים על גבי דפים, וחלק ז' שם וסימן מ' ב', יש לו ממש אותיות ו' עד י' א', יש לו הרבה שם. אז, מה זה? וגם בילקוט יוסף, גם מקל בזה. אז אני מבין את הדברים האלה, אבל מצד שני, ברב עובדיה זה לא כתוב. זה קצת מזכיר מה שבערך עושים עם החזון איש. בערך שכתוב משהו אחד, אבל אז אני לא יודע. יכול להיות שזה הנהגה שלו פרטית. אבל בספר הוא לא כותב כך, ואני חושב שספרדים... החמיר על עצמו. החמיר על עצמו. אבל אני חושב שלציבור הוא הורה להקל, אז יכול שיחמיר על עצמו. אז הרב אומר שידוע שהוא יחמיר על עצמו. טוב, יחמיר על עצמו. מותר לספרדים להחמיר פה, כן? גם הרב בן ציון אבא שאול החמיר. אבל אני רק אומר, לציבור לפחות הוא הורה בספרים, פשוט להקל. לכאורה, היינו אומרים, אשכנזים בטח שיכולים להקל, נכון? כי ספרדים אנחנו מדברים על חשש דאורייתא שבישול אחרי בישול לך. אשכנזים אמרנו, החזון איש, חיי אדם, אומרים הכל דרבנן, אולי חומרה כזאת. בואו נראה מה חושבים האשכנזים. אז בואו נראה את סידור אדמור הזקן. אדמור הזקן, בעל התניא, שולחן ערוך הרב. אף על פי שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, מכל מקום אם חוזר ונמחה ממנו קצת, יש בו משום בישול אחר בישול, בלחלוכית המחוי אם היה צולדת בו. ולכן צריך להיזהר במאוד שלא להחם בשר או עופות צלויים או מבושלים, אם יתחמם המוהל, אתם מבינים כמה הוא מחמיר? אם יש קצת לחלוכית, קצת לחלוכית מעל, לא הרבה רוטב, קצת רוטב מעל, צריך להיזהר עד שהצולדת משום איסור סקילה וקראת חס ושלום. אז רק לראות איפה נמצא שולחן ערוך הרב. שולחן ערוך אמר, תשרה, אם אתה מקל לפי שולחן ערוך הרב, אתה ממש צריך להיות שזה יהיה מנוגב. כלומר, ממש ממש יבש. דעת ביניים היא דעת המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר, והוא יבש, רצונו לומר שהריקו המרק ממנו. כלומר, לא צריך להיות מנוגב. רוטב קצת שנמצא לתפשיז, לא בעיה. אבל צריך לשפוך, כמובן שבשבת, יש בעיה לשפוך, לפני שבת שלא בעיה של בורר, אם בשבת אתה עושה זה, צריך להעביר את היבש לדבר אחר, ואז יש רוטב, ואין אם כן זה חתיכות גדולות, שאז זה לא בעיה של בורר. אבל הוא אומר, תשפוך את הרוטב, נשאר קצת, תחלוכית, זה לא בעיה, זאת הדעה המקובלת, בטח אצל האשכנזים, זאת דעתו של רב שלמה זלמן אוירבך, שהרב אליושיב. עכשיו, איך הכל התהפך פה? איך הכל התהפך? אחת הסיבות העיקריות היא, זה לא רק, אבל אחת הסיבות העיקריות היא שהרב עובדיה דן בספק ספיקה. וברגע שאתה דן בספק ספיקה, אז גם אם יש שיטה שלא פסקת אותה, אם יש לך עוד ספק, אתה יכול להקל. אבל אשכנזים וחלק מהספרדים נמשכים אחרי דברי השח. השח ויורד דעה בסימן קופיוד, כתב קונטרס גדול על כל ענייני ספק ספיקה. ואתה לומד את זה כך זמן, לוקח כמה שבועות ללמוד את השח הזה, שח ארוך. אתה גומר את כל הכללים שהוא נותן על ספק ספיקה, ומי שרוצה אני יכול לשלוח את הסיכום של כל הסימן הזה. אז הוא כותב למטה, אבל למעשה אנחנו לא יודעים איך לעשות ספק ספיקה, אז אנחנו עושים רק ספק ספיקה שכתוב בגמרא, בראשונים לא עושים ספק ספיקה בעצמנו. הרב עובדיה לא מקבל את זה מכל וכל. הוא עושה ספק ספיקה כל הזמן. אם תעשו חיפוש בספרים, תראו באמת כמה ספק ספיקה יש ברב עובדיה וכמה יש במקומות אחרים. מי שלא הולך עם ספק ספיקה ועוד יותר חושש, זאת אומרת, רגע, ואיך אני אקל, ויש ראשונים שמחמירים, אז הוא מחמיר לגמרי לכיוון השני, וכך יצא שרוב הספרדים מקלים שאם יש מיעוט רוטב, הם ישימו את זה על הפלטה. אשכנזים ירקנו לפני שבת את הרוטב, אם יישאר קצת רוטב לחלוחית, לא נורא. זה בסדר, לא נורא. זה בסדר, זה אפשר להתיר לך תחילה. אבל ירוקנו את הרוטב. בסוגריים אני אומר, שאם אדם שם ויש קצת יותר רוטב, אבל הוא שם את זה על הפלטה לפני שהיא נדלקת, זה קצת יותר קל. גם לאשכנזים וגם לספרדים. ספרדים שאומרים, אנחנו רוצים ללכת עם הרב עובדיה, אבל רוצים עוד משהו כאן, להיות רגועים. אז לאשכנזים לא הייתי אומר ללכת על רוב, כמו שהרב עובדיה אומר. הייתי אומר, אם יש קצת יותר, אבל לא עד כדי כך. אבל לספרדים, אם הם רוצים להחמיר יותר, אז כמובן שהרוב יהיה יבש. אבל אם הם שמים את זה לפני שהפלטה נדלקת, זה יותר טוב וזה מהדר את שיטתו של הרב עובדיה. זה קצת יותר טוב גם לעניין הזה. על השים לפני שהפלטה נדלקת, הרב עובדיה כתב דברים מפורשים בחלק י', אבל שם הוא מקל עוד יותר, ואני אפילו לא אביא את זה עכשיו, כי זה פחות מקובל. יש לנו עוד סוג של תבשיל, שזה לא לח ויבש, אלא, הכי נוח לי להגדיר את זה, זה צ'ונט. זה לא לח ויבש, זה צ'ונט. אתם מבינים מה זה צ'ונט? זה תערובת צמיחה. זה כאילו, אתה לא יודע מה זה, זה לח או יבש. זה לא יבש פלוס לח, אלא הכל מורבב ביחד. מה קורה במקרה כזה? הרב פיינשטיין, בשו"ת איגרות משה, מדבר על קטשופ. והוא אומר, מה שנסתפקת בקטשופ, שמה הוא אוכל מחמת שואב, אף שהוא נירוק על ידי שפיכה, מסתבר שלא תלוי זה בדין אוכל או משקה, אלא בינו דבר זב, שוחתיכה עומדת ומדובקת יחד, אבל לא כלי מעמידה, לכן יש להחשיבו כלך. הרב פיינשטיין חשב שקטשופ הוא דבר לך, כי קטשופ הוא נשפח. אמנם זה תלוי איזה קטשופ, יש סוגים שונים של קטשופ, אבל בעיקרון, ככה הוא חשב, הוא הקל לשים קטשופ על תפוח אדמה או דברים כאלה, כי זה גוש וזה ספק, אז זה ספק ספיקה, וכאן יש מקום להקל מהדברים האלה. מצד שני, רב שלמה זלמן אוירבך נטה לומר שקטשופ זה דבר יבש, הוא אמר זה כמו עגבניה שבישלת אותה, שגם יש בתוכה קצת נוזלים, נחשבת ליבשה, והוא נטה לראות זה כדבר יבש. בדרך כלל, באופן כללי, כשמדובר על תבשיל שהוא לא נשפח, כמו פירה, שיכול להיות שהוא נוזלי יחסית, אבל הוא לא נשפח, גם תוריד התפנות, זה לא יישפך לכל עבר, אז רגילים לדון את הדבר הזה כדבר יבש, כמו דברי הרב פיינשטיין, ורק אם זה נשפח, אז לך, וקטשופ זה מצב ביניים, שהרבה פעמים יש מקום לדון אותו כיבש, בכל מקרה, אני לא יודע אם צריך לשים אותו על הפלטה עצמה, אבל אם אתה שם אותו על תפוח אדמה או דברים כאלה, בכל מקרה אפשר להקל. טוב, אז היום למדנו כמה דברים, אבל אולי גם כמה דברים בכלל בתובנות בפסיקת הלכה.